שזה הענבה, פרט מפרט לכלל, ואז זה מתחבר, זה התולעת השני, תולעת זה הפרט, זה, סליחה, זה הענבה, כן, זה הכלל, שני זה האדום החזק. אפשר גם להסביר שהשני זה הראייה הנבואית. להסביר כמדומני המצודות על של חוט השני סבתותייך, שנראה למרחוק, קריית הנביא. אבל בעצם נוצר מכאן חיבור בין הפרט לכלל. גוף האגואיסטי הפרטי הופך להיות כללי ומאיר וקדוש. זו הדרך לתקן את הכפירה. שהתורה היא טבעית לנו, תורת ארץ ישראל, שהתורה מחוברת לעם בארץ ישראל. הופכת מפרט לכלל. והגוף שלי חקוק בו התורה, לכן חוקה חקקתי וחולה כן עליה. זה הכוונה שהפרה היא חוקה. שזה חקוק בנו, זה הטבע שלנו. ועכשיו שאני נפגש עם הגודל הזה של התורה, אמרתי איך כמה ורחוקה ממנו. אני מרגיש מצד אחד טהור, וואו, איזה תורה ענקית עכשיו אנחנו מדברים, איזה יופי. מצד שני נגמר השיעור, אתה מבין, וואי, וואי, איזה רחוק אני מהאמת. אז אתה מרגיש תמה. הטהור נפח את תמה, והתמה נפח את טהור. אמרתי איך כמה, אבל כמה שאני מחכים ורחוקה ממנו. זה פרה אדומה. וכאשר זה יופיע בנו בצורה טבעית, ונשפיע את זה על כל העולם, את הדבר הזה של תחיית האומה בהרצאה של הגוף והרוח מתחברים ביחד, זה כבר יופיע גם דרך המדע, ואז יתאר מהמוות. כי כל הסיבה שאנחנו מתמרים באמת, כי אנחנו אחראים על המוות שלו. כי עם ישראל צריך להביא בשורה של חיים לעולם ולהשיג את המוות, על ידי תחיית המתים, דרך המדע, כפי שמסביר הרב בלנבוכדו. הרב קוק בלנבוכדו, כמו שזה יקרה דרך המדע. לכן, הרעיון כאן, הוא שהתורה תהיה טבעית לנו, וזה מתקן את הכפירה, שמתקן את החרדיות, שמתקן את התורה הגלותית. ראיתם את כל המציאות של העבר, של ההווה ושל העתיד מתוך התורה. וזה מה שיקרה גם בעתיד. ולכן, אמריקה ואירופה יקרסו. כשכל מה כל אחד באמת שלו, אז זה שייך לפנימיות החיים, לכן זה יקרוס. זה פשוט יקרוס בגלל גם שאתה אומר כל אחד באמת שלו, זה אומר שהכל מותר, גם מהגרים ייכנסו. אז אין שקר באמת, אז זה פשוט יקרוס לתוך עצמה. והדרך של עם ישראל להציל מזה, זה דרך תיקון הכפירה. השפעתה לכל העולם, עד מצב של תחיית המתים. שאלה.
אם זה נכון, אז למה דווקא תורת החרדים היא שמחזירה הרבה אנשים בתשובה? זו תורה שלנו לא מחזירה הרבה.
תשובה.
החרדים מאוד חולקים.
אתה רואה שמי שזה מחזיר, זה מי ששייך לנשמת הגלות. מי ששאלות אמיתיות, זה לא חזר בעקבות זה בתשובה. אז זה טוב, זמנית. חכה 30 שנה, מי שיחזיר בתשובה זה התורה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו. כי אנחנו עדיין מתהליך, זה לא קורה ברגע אחד, מעבר מגלות לארץ ישראל בנשמות. לאט לאט נשמות מחפשות גודל איתן. כשחפשו גודל, הם לא ימצאו את זה שם, ימצאו את זה פה. ולכן אנחנו צריכים לפתוח ארגון כמו אנשי אמנה, שיעשה את תנועת תשובה, דתית לאומית, מתוך תפיסת הרב קוק. למה? כי עוד כמה שנים זה מה שאנשים יבקשו. עכשיו איך אני יודע, אני נביא? לא, אני פשוט מסתכל על המציאות. מסתכל על התורה, מבין מה יקרה. ואז ידע, ברור לי שזה מה שיקרה. וגם כי הרב לונין אמר את זה, אבל שהוא גם מסתכל על התורה ובין את זה. בסדר? נכון, תודו שזה עמוק. זה מיוחד. צריך להסתכל על התורה. דרך אגב, אני עושה עכשיו פרסומת לספר החדש. זה הולך להיות כל הספר שסיפורים כספרים. כל הספר בנוי בצורה כזאת, להבין איך התורה מסתכלת על המציאות היום ומבינה לאיפה זה חודר הלאה לעתיד. בעזרת השם. שלום וברכה לכולם. אז היום אנחנו ככה לקראת סוף הסדרה של סיפורים כספרים. כמובן אנחנו לא עברנו לכל סיפורי התורה. אני ממש ביומיים האחרונים חתמתי את הספר והגעתי שם לאזור 40 פרקים ופה יש כולה 8, אז אולי לא יודע כמה זה באחוזים, אולי 20% מהספר, אבל זה גם הרבה. היום אני רוצה להעמיק במשהו שאולי הזכרתי אותו בסדרה הקודמת, שזה פרה אדומה. אני אומר את זה כי זאת הפרשה גם, אבל אני הולך לעשות עכשיו סקירה ממש לעומק על כל סיפורי התורה בפרשיות האחרונות וגם המצוות שנובעות מהן. אוקיי? אני מזכיר, דימה, בואו נתחיל כבר ואז אני אזכיר את הדבר הזה גם תוך כדי. תשימו לב שבפרשה פרשת חוקת, רק דרך אגב, אם זה פרשת חוקת, אז הוא כדאי שנגדיר את זה גם תשחוץ בקבוצות כשיעור לפרשת השבוע. זה תמיד מעניין את הספיות ב-200 יותר. בסדר? אז נשימו את זה. עכשיו, בפרשת חוקת יש משהו מדהים. שהוא מסביר לנו מהי התורה. התורה היא לא ספר היסטוריה בגלל פרשת חוקת. פרשת חוקת יש דילוג של פלא של 38 שנה. כאילו מהשנה השנייה לשנה 40. מה קרה? 38 שנה לא מעניינים? תשובה, לא. למה? כי נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. רק נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. אתם מבינים? כלומר, התורה היא לא ספר היסטוריה, התורה היא ספר מוסר. עכשיו, כשאני אומר ספר מוסר, זה עדיין קטן. כי התורה היא ספר נבואה. התורה אמורה ליצור בנו נבואה. נבואה, זה אומר שהטבע שלנו הוא מוסרי. היום אנחנו מסתכלים על משהו בראייה חושית. ומסתכלים על מלא פרטים. אני רואה מקרה כזה, אני רואה מקרה כזה, אני... הנבואה, מה שהיא עושה, זה שהיא יודעת לחבר את כל הפרטים לדבר אחד. אני אסביר את זה אולי טוב יותר. אנחנו מסתכלים בצורה מאוד חומרית על הדברים. בצורה חיצונית. ברגע שהתורה תהיה כל כך תבועה בנו, החושים שלנו יחושו את הדברים אחרת. העיניים שלנו יראו אחרת את המציאות. למה זה גם קשור לפרשה? כי בפרשה יש את הסיפור הכי ילדותי בתורה. מה הסיפור הכי ילדותי בתורה שיוציאו עליו גם שיר? ומשה יקבע סלע. הסיפור הכי ילדותי שיש היה, ידוע שכדי שיצאו מים מאבן צריך לדבר אליה, נכון? אז משה היה שובב. הוא לא דיבר, הוא עיקה. אוי אוי אוי, משה, נו נו נו, לכן כל מפעל חייך לפח. סתם, אנחנו פשוט רגילים מהגן. אבל תבינו, אולי אם אני הייתי חילוני שומע את זה, הייתי אומר, איזה מזל שאני חילוני. וואלה, אלה פסיכים לגמרי, רוצים לדבר לאבנים, לא איתנו חבר'ה אלה. כאילו, זה לא רציני. אבל הפרשה הזאת, היא אולי מסבירה לנו מה זה התורה. בגלל שאנחנו עושים את הדילוג הזה, כל הפרשה הזאת היא בעצם מדברת על רגע הכניסה לארץ. על מהשנה השנייה לשנה ה-40. אז יוצא שאנחנו עכשיו צריכים להתחיל לדבר על דרך החינוך הראויה בארץ. ודרך החינוך הראויה בארץ היא איננה עם מקלות. ילידי דיבור. הסלע זה כדברי הנביא יחזקאל, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. הסלע זה לב האבן של האומה. לא מקים את לב האבן של האומה בארץ, אלא מדברים אליו. למשל, הבנתם? ומשה לא שייך למגמה הזאת. משה שייך להקעה. הוא לא שייך לדיבור. למה? בגלל שהוא עליון. בגלל שאצלו התורה היא כל כך טבעית שהוא אף פעם לא חווה תהליך של קדושה. כלומר, משה הוא נולד קדוש. והקדושה הזאת של משה היא כל כך טבעית לו בניגוד לקדושה שהיא איננה טבעית לעם ישראל. אז מה אתם מדברים איתי על זוטות עכשיו? על מים? עזבו מה המצמאים מצמאים. באמת, חבר'ה. קצת גדלות. הוא לא מבין את הקטנים. זה בגלל גודלו. גם היום. יש רבנים. גדולי ישראל. שיש כזה פער בינם לבין האוכלוסייה שלהם. אם אצלכם לשמוע, יש יזם חרדי, קוראים לו איציק קרומבי. והוא מסביר את התופעה הזאת. הוא אומר שיש פער אדיר בין גדולי הדור. החרדים לבין הציבור החרדי. פער אדיר. האם זה מקטנות שלהם? זה מגדלות, זה כל כך גדול. אבל זה לא מגיע לפרטים. עכשיו, זה אנשים בדרגת משה, זה אופי של משה רבנו. אבל זה לא אנשים ששייכים לארץ ישראל. בגלות זה היה מושלם. דרך ישראל, זה לא טוב. לכן משה לא מכניס לארץ. זה סיבה ותוצאה, זה לא איזה עונש. כל מפעל חייך הלך בגלל שהיכית סלע ולא דיברת. הבנתם? זה הרבה יותר עמוק מזה. והסיבה שבארץ ישראל מדברים ולא מכים, זה בגלל שבארץ ישראל התורה אמורה להיות טבעית לנו. ארץ ישראל היא ארץ הייעוד, שבו אנחנו צריכים ללמד את העולם שהטוב הוא טוב והרע הוא רע. הטוב המוסרי הוא גם טוב חיצוני, והרע המוסרי הוא גם רע חיצוני. זה מה שעם ישראל צריך ללמד את העולם. שיש אלוהים. שיש טוב ורע, והטוב ורע אלה הם טבעיים לנו. האלוהות היא הטבע שלנו, התורה היא הטבע שלנו, המוסר הוא הטבע שלנו. זה הסרט הדיברות שצריך להשפיע אותם לכל העולם. הם היו חקוקים באצבע אלוהים, כן? אנחנו אומרים את זה. אל תקרי חרות אלא חירות. זה החרות כי זה הגוף שלנו, כלומר התורה חרותה עלינו, ולכן אנחנו חירותיים, אנחנו לא מתאמצים להתגבר על עצמנו. עכשיו לא צריך לעקות אותנו, אלא זה הטבע שלנו. על ידי הסברה, על ידי דיבור, על ידי הפנמה של התוכן, זה כבר יהיה הטבע שלנו. זו נבואה. שהתורה היא במוסר ישר ולא כובש. לא צריך לכבוש את היצר, אלא שזה הטבע שלי. ועד כדי כך שזה הטבע שלי, אני גם רואה מתוך התורה. ואז כל המציאות נראית אחרת. אני רואה מלא פרטים, אבל אני רואה לא פרטים. אני רואה את המנגינה שמחברת את כל הפרטים. אני רואה לאיפה כל הדבר הזה הולך. הרב קוק רואה כפירה? הוא לא רואה כפירה. הוא רואה הכנה למוסר ישר, על ידי כפירה בתורה של המוסר הכובש. כי הוא מבין לאיפה המציאות הולכת, לכן הוא יודע את המנגינה שמחברת בין הפרטים. הוא רואה גם חרדים, כן, הוא יודע גם מה התפקיד שלהם. הוא רואה את הכל, הוא רואה את כל המהלך. הוא רואה את מלחמת העולם הראשונה, הוא מבין שזה הולך לקדם את הגאולה. הוא רואה את הצהרת בלפור, הוא מבין איפה זה. הוא יודע לשייך הכל בגלל שיש לו את התמונה השלמה. בגלל שהתורה היא כל כך חקוקה בו, לכן הוא גם רואה מתוך התורה. התורה לא חיצונית אליו, זה לא הלכות, זה לא גמרה. זה לא משהו חיצוני. גם הלכות וגמרה צריך ללמוד בצורה פנימית, כן. זה נקרא תורת ארץ ישראל, לחבר בין הלכה להגדה. אנחנו לא עושים את זה, צריך לעשות את זה. זה בעתיד גם ספר על זה. בין הלכה להגדה. כלומר, להסביר עכשיו את הסוגיות בגמרה בצורה פנימית. זה עבודה. יש ספרים הזה של הרב ויצמן. אפשר לראות, יש ספרים, טובה הארץ. יש לו סדרה גם על המועדים, סוגיות על המועדים. מה?
בסגנון של
אין היה כזה? אין היה רק על סוגיות, לא על המדרשים. כלומר, לקחת סוגיה עכשיו, מחלוקת בגמרה. רבי יוחנן, רבי יהושע בן לוי, על סוגיית, איך זה נקרא? סמיכת גאולה לתפילה. למה כל אחד מהדעות אומר את הדברים, ומתוך כך, הוא לא עושה את זה, אבל אתה יכול לעשות את זה, להבין איזה מחלוקת קיימת במציאות היום על אותו יסודות. ואז להבין שיש שתי צדדים לכל הדברים האלה, ומה הפסיקה הנכונה גם היום. טוב, יש, זה עבודה לעשות את זה. אבל ככה לומדים מראה באמת. כן, לזכור מלא טקסטים בעל פה, תראו, היום גדול הדור נקרא מי שזוכר המון טקסטים בעל פה בגמרא והלכה. עכשיו זה נכון 2000 שנה, ב-2000 שנה האחרונות. אבל בארץ ישראל גדול הדור זה הנביאים. זה גדול הדור. ועמי אנחנו כולם צדיקים, כולם צריכים, ולכן אשפור רוחי על כל הבשר, כולם צריכים להיות נביאים. ולכן היום גדול הדור צריך להיות מי שיודע לחבר את הגודל הזה גם להלכה. להסביר אותו מלמעלה עד למטה, ישר והפוך, מהסוד עד לשם. וזה קשה, וזה קשה, וצריך למנות כאלה, כאלה אנשים. שומעים לכם תמיד החרדים, כן, אבל גדולי הדור אצלנו והרבנים שלנו אמרו, אני אגיד, אוקיי, הרבנים שלכם, גדולי דור, בשעשו פוסקים. הם גדולי דור והשקפה ואמונה. האם ראית פעם רב חרדי שכתב פירוש רציני על הכוזרי? האם ראית פעם רב רציני שכותב, רב חרדי שכותב פירוש רציני על המורה לבוכים? לא, נכון? ראית רק על שעשו פוסקים.
זה
שיעור ראשון שלך פה?
מה?
שיעור ראשון שלך פה?
כן.
עשית שמה את השער והסתרים, כי זה ארוך עכשיו להסביר. 35 שיעורים להסביר עכשיו, כדי להסביר שיש פער אדיר בין שתי הדברים. האמונה אין הכוונה היא לאמונה תמימה. הכוונה היא להסברה רחבה, מציאות השם והתגלותו בעולם. וגם מה שהזכרת עכשיו, תורב לא כתב פירוש על כוזרי. אמונה תמימה, זה קומה. אבל זה קומה ראשונה. יש קומות מעל זה. לא, לא צריך לומר שיש מחילה. אני רק אומר שיש פערים מלבן. ואני אומר שעכשיו מישהו בא ואומר שהנה, רבנים אז תבין. יש גדולי דור בשעה זו פסקים. יש גדולי דור באמונה. אז אתה לא יכול לבוא עכשיו, כן? ואז אמרתי זה פעם, אני זוכר לאיזה בחור חרדי. אז הוא אומר, הנה, יש פה איזה רב שהוא כתב פירוש על ספר, זה ספר מוסר, לא יודע, או לאורחות צדיקים, מסילת ישרים, והוא הזכיר שאתה כוזרי. כאילו נעים להגיד, אמרתי, זה כמו שאני עכשיו אכתוב איזה ספר ואזכיר איזה פירוש בגמרא, זה אומר שאני נהיה גאון בגמרא? לא, נכון. אז אותו דבר, כאילו אי אפשר ללמוד מלמעלה ולהגיד, הנה, אני גאון בהשקפה. צריך להעמיק בזה בצורה רצינית, מהסוד עד האמונה ולהבין מה שורשי הדברים. ראיתם רב חרדי שהסביר מהקבלה למה תורת הרב קוק לא נכונה? אז הוא ראיתם מישהו שהסביר למה הרב קוק טועה בצורה רציונלית? חוץ מלהגיד, הציבור שלו 40% תלשים, אין, נכון? כי אין באמת סיבה למה לא. כי אף אחד לא באמת מתעניין בזה, אז אנחנו לא עושה את זה, כי הכל חיצוני. אז אנחנו צריכים ליצור גדולי דור שמסבירים את הדברים בצורה אחרת, ולא ללכת אחרי גדולי דור של הגלות, ולהגיד, אנחנו רוצים את כמוהם. לא. בסדר? אז זה התורה של ארץ ישראל, זה מה שצריך לצל בארץ ישראל, זה הכיוון של פרשת חוקת. אלא שפרשת חוקת מתחילה בסיפור שנקרא פרה אדומה. אני לא יודע אם זוכרים, הסברנו אותו, אבל אני אסביר אותו היום שוב, רק בסוף השיעור בקצרה. זה לא יהיה עיקר הנושא שלנו היום. אנחנו כן נסביר מה הטעם של פרה אדומה, אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין, כדי להסביר את הטעם שלה, אנחנו צריכים להבין את מה שקודם. את כל הסיפורים שקודמים לפרה אדומה. וזה למה. התורה מורכבת מסיפורים ומצוות. הסיפורים הם הטעמים של המצוות. בסדר? סיפורי התורה הם ההנהגה הפנימית של הקדוש ברוך הוא בעולם, אם קוראים אותם נכון. אפשר לקרוא אותם מבחוץ ולהגיד, היה קורח שחלק על משה, לכן אסור לחלוק על רבנים. זה רדידות חיצונית. אני לא מדבר על זה, אני מדבר להסתכל פנימה, מה אומרת פנימיות התורה על הדברים, ואז להבין את היסודות שלהם בפנימיות, מתוך כך להסתכל על המציאות. ואז גם להבין מה אומרים לנו מצוות. מצוות הם הדרך לחבר את אותם אידיאלים שאנחנו מבינים, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, דרך סיפורי התורה, רק לחבר אותם לראייה שלנו, לחושים שלנו, שכולנו ננבע מהם, ומתוך כך גם נוכל לחיות אותם. לכן מטרת התורה היא נבואה. שנראה את המציאות בצורה אחרת לחלוטין, וגם מתוך כך גם ידע מה יקרה בעתיד. זו המטרה של התורה. טוב, אז בואו נתחיל. כדי לדעת מה הטעם של פרה אדומה, צריך ללכת אחורה, אחורה, אחורה. לפני שאני נתחיל מה הטעם של פרה אדומה, אז אנחנו נתחיל מאמריקה. אני הולך לעשות לכם עכשיו חזון. החזון אומר ככה, בעוד כמה שנים אמריקה קורסת. בסדר, איך אני יודע, איך תראו אם זה נכון? קחו את השיעור הזה, תראו עוד כמה שנים, תראו שהיא קורסת, או היא או אירופה, משהו בסגנון שם. איך אני יודע? בגלל פרשת קורח. דרך אגב, גם הרבה חוקרים אומרים את זה, אבל מי שיודע כבר קורא את זה בפרשת קורח. עכשיו, כדי להבין איך זה כתוב בפרשת קורח, צריך להבין מראש למה אמריקה תקרוס, ומה, למה בכלל התחילה הקריסה שלה. הקריסה של אמריקה ושל אירופה נובעת בגלל התרבות המערבית. התרבות המערבית אומרת שכל אחד באמת שלו, אין אמת. שאלה, למה התחילה התרבות המערבית? מישהו יודע? איך יצא להגיד תאוות? מה השורש של אותם תאוות? תאוות 2000 שנה בעולם, פתאום. קפיטליזם? קפיטליזם. התשובה היא הנצרות. 1500 שנה הנצרות שולטת בעולם ומוחקת לחלוטין כל רצון חומרי, כל פיתוח טכנולוגי. זה גרם לעולם להיות חנוק. אמת אחת מוחלטת, אתה לא יכול לזוז, אתה לא היה מה שהכומר אומר. מה זה גורם? התפוצצות. כל אחד האמת שלו אתה לא תגיד לי מה זה. מה שנקרא, לא האלוהים במרכז, האדם במרכז, כל אחד והאלוהים שלו, כל אחד האמת שלו. האדם הוא אלוהים. זה הפוסט מודרנה. זה המודרנה, ובעקבות ככה הפוסט מודרנה. למה הגיעה הנצרות? מלך יותר רחוק. למה הגיעה הנצרות? או אם ניקח את התצורה היהודית של הנצרות, שזה התורה, תורת הגלות, שאומרת לך תעשה ותשתוק. בלי לשאול שאלות, בלי להבין למה, בלי להתחבר. וכמה שיותר להיות קטן. למה הגיעה התורה הזאת?
להכין אותה לארץ.
נכון. נכון, אתה צודק. להכין אותנו לארץ, אבל אם אגיד אולי משהו שקצת יותר חיצוני, התורה הזאת היא השורה שלה זה בעצם חוסר החיבור בין השמיים לארץ, בין אלוהים לאדם. עכשיו, כל המהלך שעשיתי פה זה המהלך מבעלותך עד קורח בלי ששמנו לב. פרשת בעלותך מדברת על הניתוק בין אלוהים לאדם. הניתוק בין תורת משה לעם ישראל. עם ישראל מרגיש התורה הזאת ענקית. שימו לב, משה לא מבין את מעשה המנורה. למה משה לא מבין את מעשה המנורה בפרשת בעלתך? כי משה לא שייך למגמה של המנורה. מנורה זה שמן, חומר, נכון? שהופך לאור, לרוח. אין את זה למשה. משה הוא חומר ורוח בייחוד גמור, בלי מאמץ. קרן עור פניו. הוא לא התאמץ לזה, זה לא, זה השראה עליונה. מלמעלה למטה, זה לא מלמטה למעלה. לכן הוא לא מבין את מסע המנורה, איך החומר הולך והופך לרוח. מה אתה מתעסק? לכן הוא גם, שהוא אומר לבצלאל, מה הוא אומר לו? הוא אומר, קודם כל, הכלים של המשכן, ואז היריעות מסביב. בצלאל אומר לו, קודם כל יריעות, ואז כלים. משה, הצד החיצוני הוא משני. החומריות, הצדים החיצוניים של המציאות, הם לא רלוונטיים עבורו. כי הוא כל כולו רוח. הוא לא מבין מה זה בכלל חומר. החומר שלו כולו מהיר, הוא במצב עתידני של עוד אלפי שנים שהאדם יגיע. לכן הוא לא מבין את ה... זה כמו אדם שהוא באלף התשיעי כבר, שהוא קידש את כל הגוף שלו, הנשמה התגברה על הגוף, מדבר עם אדם באלף השישי, באלף השישי היום, שאומר שיש לו בעיות וקשיים בצניות. מה אתה מדבר? כאילו, למה יש לך קשיים בצניות? אני לא מבין מה, אני לא ברור לך כאילו ש... זה הבדלים שם אומרת, הוא לא מבין מה הוא רוצה. לכן משה לא מבין את מעשה המנורה. תמיד לב, גם הפתילים של המנורה הייתה עשויה ממכנסיים של כהנים. ביטוי הערבה, נכון? מכסות בשר ערבה. כלומר, התאוות הן הופכות, המטרה שלהם זה להפוך לרוחניות. משה מבין את הדבר הזה, מה התאוות רוחניות? מה זה תאוות בכלל? עכשיו, אם זה האדם שמנהיג אותך, אין לו מושג מי אתה. אתה מרגיש מנותק לחלוטין ממנו. לכן אומר עם ישראל, אבל אנו בשר ונוכל, ריבונו של עולם. אומר הרב צבי יהודה, תביא לנו תורה בשרנית. אנחנו רוצים תורת בשר, תורה שמחוברת לחיים. מה זה הדבר הזה? מה זה החוקים הגדולים האלה? מה זה הכפייה הזאת? אז כשיש את הכפייה הזאת, בגלל שיש, כמו שאמרנו, את הניתוק הזה, בין המנהיג לבין העם, כי הוא כל כך גדול. אז אחרי פרשת, בעלותך יש את פרשת שלח. כשיש תורה שהיא כפייתית, תורת גלות. הכל ניסי. הכל ילדותי. משה עם המתה בא, עושה דברים עם המתה. הכל ניס. פתאום אומר לך, אין ניסים. תתחיל להתבגל. תתחיל להתעסק אתה בעצמך בחומריות. וזה מסוכן, זה מפחיד אנשים. קחו בחור חרדי. תגידו לו, אתה עכשיו... אני אספר מעצמי. אני זוכר ש... עברתי שיעור ככה, קדושה בחומר, ואז בא לי איזה בחור חרדי בסוף השיעור. נפתח דיון ככה מול כל הישיבה שעברתי, ואז הוא אומר, מה שאתה אומר, יביא אותי לגיהנום. אמרתי לו, למה? כי אמרת, אתה מבקש שאני ארדת לעולם החומרי, זה מסוכן. טוב, אמרתי לו, אתה נשוי? אמר לי, לא. אתה יודע, שהתחתן זה מאוד מסוכן. אתה הולך להיות עם אישה אחת באותו בית, שהיא אסורה לך בעיסוק כרת. מאוד מסוכן. אתה יודע, גם מסוגל ללמוד תורה, יכול לעשות לך סם המוות. אל תתחתן, גם אל תלמד תורה. אגב, גם אל תתפלל. ולמה? כי אם תתפלל, אתה יכול לעשות יום תפילה. זה לא טוב, אל תעשה. אתה לא תעשה כלום, כי זה כל מסוכן. אבל זה מפחיד. הוא צודק ברוב יוסיים. עכשיו, למה הוא צודק? בגלל ששימו לב על מה הוא חושב. אני לא אקבל את העולם הבא שלי. הוא חושב על עצמו. הוא לא חושב על תיקון העולם. אתה חושב על עצמך... אז אתה כמו אסתר בהתחלה. לא, אני לא אלך אל המלך, אני אבד את העולם הבא שלי. עד שמרדכי אומר לה, כאשר עבדתי, עבדתי. אם גורם להגיד, כאשר עבדתי, עבדתי. כלומר, העיקר זה תיקון העולם, לא אתה פרטית. אם אחרי שתחריש, זה יבוא במקום אחר. ואז היא אומרת לו, אוקיי, כאשר עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא. לא אכפת לי מעולם הבא שלי, לא אכפת לי מעולם הזה שלי, לא מעניין אותי כלום, העיקר זה עם ישראל. אבל זה לא המחשבה של היהודי הגלותי. המחשבה של היהודי הגלותי זה כמו אסתר בהתחלה. לא, לא אכפת לי, תיקון העולם, העיקר העולם הבא הפרטי שלי. ככה גם עם ישראל, לא מסוגל לחשוב מעבר לעני הפרטי שלי. מה? אתה רואה שם בארץ ענקים, תראה אנשים כאלה חומריים, גדולים, תראה איזה פירות חומריים. זה מתוי להגיד, אם אתה נכנס לארץ, אתה מתעסק בפוליטיקה, זה מסוכן. מתעסק בפוליטיקה. לכן, אמרה אגודת ישראל, לפני 100 שנה, לא עולים לארץ, יש כפירה בארץ. מה פתאום? תכף אתה מרגלים. דווקא הדמור מגור טען שחטא המרגלים זה שהם לא חיכו לנס, הם לא צריכים לחכות לנס משמיים שיורה להם שצריך להיכנס לארץ. הרב הוא כמר שחטא המרגלים זה בגלל שהם היו בתפיסה ניסית. מי צדק? הייתה שואה ואלפי תלמידים של אדמור מגור נספו. אז ברור מצדק. אבל זה מסביר לנו מה קורה כאשר התורה כפויה עלינו, כאשר התורה היא חיצונית עלינו, והיא לא הטבע שלנו. אז רוצים להיכנס לארץ. יותר מזה, גם מה הקשר בין הארץ לבין התורה? תבין, אינו מבין לי מה הקשר. איך לא נכנסים? לא נכנסים לארץ, כי אינו מבין לי מה הקשר בין הארץ לבין התורה. שימו לב גם לעונש של המרגלים. מה הם מקבלים עונש? קודם כל, זה שתי עונשים. קודם כל, התולעים שיוצאים מהטבור. ב' זה אטום כל הדור. שמותו כל הדור. יש פה שתי דברים מאוד עמוקים. מה זה הטבור? מה זה מזכיר לכם טבור? תינוק, חבל הטבור. יש פה תפיסה אינסטינקטיבית. תפיסה ילדותית. אני רוצה להישאר בממד הנס. אני לא רוצה לבחור. אני לא רוצה לבחור בעצמי. בארץ ישראל אין ניסים. הכל טבע. הארון, מקדימה עמוד הענן אחורה. אין ניסים. רק טבע. והם לא רוצים. הם רוצים שהכל יהיה נס. שזה התפיסה. אם זאת התפיסה, אז למה להיכנס לארץ? גם מה הקשר בין הארץ לבין התורה? שאלו, בחור, מתפיסה חרדית. איפה, יכול להיות כיפה סרוגה לגמרי. מה הקשר בין התורה לבין הארץ? אני אגיד לך, אני תלמד תורה, אני אכבוש את הארץ בצורה פילאית, ינס, השם יעזור לנו. הוא לא רואה קשר. אין, זה לא מחובר, הוא לא מבין מה תכלית הבריאה, מדינה, משיח, מה זה משיח? אין, זה לא מחובר, זה הכל באוויר. יותר מזה גם. בגלל שהתורה כפויה עלינו, והתורה היא הכל חוקים, אז תחשבו רגע בראש של רב חרדי. זה מאוד מפחיד להיכנס לארץ. למה? כי בארץ יש חוק. חוק שימור הקדושה. נקראים את חוק שימור הקדושה? יש חוק שימור אנרגיה, נכון? אנרגיה חשמלית של אוטו עוברת ומתחככת באנרגיית חיכוך, והאנרגיה החשמלית עוברת אנרגיית חיכוך. ואנרגיית חיכוך עוברת, לוקחים אותה ועושים אותה לכל מיני אנרגיות אחרות. אבל האנרגיה נשמרת תמיד. ככה שגם חוק שימור הקדושה אומר רב חוק. יש רבנים, ככל שעוברים הדורות, הם מתמעטים. ולאיפה הקדושה שלהם עוברת? לכלל העם. עד שמצב של ועמך כולם צדיקים לעולם ישו ארץ. בארץ ישראל כולם צדיקים. איפה? מכיוון שבארץ ישראל כולם צדיקים. אז זה אומר שצריך לחלק את התורה לכולם. שכולם, אין מנהיג אחד, אלא כולם מנהיגים. זאת אומרת, צריך לחלק את התורה לכל העם. אם אני רב חרדי, התורה זה חוקים, הלכה. אז צריך לרדות. צריך לתת מוסר. אם אין אחד שנותן מוסר וכולם מקשיבים לו, איך כולם ילכו אחריו? מה יקרה אם לא יהיה מוסר וכל אחד יעשה בתוך החיבור הפנימי שלו? על היסטר. זה מאוד מפחיד. זאת הסיבה שהם נכנסו לארץ, חזל אומרים. נכון? זה מובא בחזל, הם אומרים, חזל אומרים שהמרגלים רצו שררה. בארץ לא יהיה להם שררה. נראה לכם, תחשבו, אנשים בסדר גודל של הרב מרדכי אליהו, של הרב עובדיה, רוצים שררה, זה מה שמעניין אותם. אנשים גם נביאים, זה לא נקודה. הם פחדו, אומר הזוהר, שהם יעברו מבחינת לאה לרחל, כלומר, מעלמא דתקסיא, מהמצב הניסי למצב בחיר, שזה רחל. הם פחדו את זה. הם פחדו לתת את התורה לעם. אולי אפשר לומר שזה גם היום הפחד, אתה תבין את זה טוב, אם קראת את המצב, זה גם הפחד של היום, שאנחנו, שאומר לרבנים, תשמע, תאפשר תחבורה ציבורית בשבת, ותראה שאף אחד לא ירצה את זה. תאפשר, אל תיתן חוקים דתיים, תן לעם ישראל לבחור לבד. זה מאוד, מאוד, מאוד מפחיד רבנים. למה? כי קשה המעבר מהגלות לארץ. כי באמת ממקום של אהבה לתורה ופחד מה יקרה. אבל צריך להבין שככה זה עובר. התורה אומרת שזה נכון, לא אני. התורה אומרת, במפורש. פרשת בשלח. התורה שם אומרת שכשמשה מצווה את עם ישראל לא תתירו ממנו עד בוקר. לא תתירו ממנו עד בוקר. מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ביום השישי תלקטו פעמיים. ואז משה אומר לעם, לא תתירו ממנו עד בוקר. את הציווי השני הוא לא אומר להם, שביום השישי תלקטו פעמיים. מה עם עושה? הוא בפרינציפ עובר על מצוות משה, שהוא מותיר עד בוקר, אבל מה שמשה לא ציווה באופן אינטואיטיבי העם עושה, מלקט פעמיים. כלומר, אם תקפה יקרה ההפך. זאת המציאות גם. תגיד לי, יש חוק לברית מילה? כמה עושים?
68.
אתה יודע, הבנת? לא תקפה? במיוחד אם אתה יודע להסביר. למה אני קופק? אני לא יודע להסביר. כי אני פוחד שהסבר שלי לא טוב. אני לא סומך על עצמי. אני לא סומך להסבר שהתורה גדולה. אתה גם לא סומך על, על, על הטבעיות, הטבע של עם ישראל. על רוח הקודש אשר על האומה. רוח הקודש זה הטבע החיים של האומה שהוא תמיד יבחר בתורה. בתהליך שארוך, אולי תיקח כמה שנים, אבל בסוף, כל מה שהדבר הזה נצרח, נכון, פרשת בשלח שרגע לפני מתן תורה, זה היה כדי להראות לעם ישראל שהתורה היא טבעית לו. שהתורה היא הטבע שלו. והוא בוחר בתורה באופן טבעי. נגיד עכשיו, תלמיד שאל אותי, איך נבטל את מצד הגאווה? הרי אם תבטל אותו, זה יהיה בכפייה. זה יהיה בכפייה, אז זה לא מטרה של התורה, המטרה זה מוסר ישר. אם יש פתרון טוב, אולי קראת אותו. מה הפתרון? אם אתה מחלק את הארץ לקהילות, נותן לכל קהילה לבחור אם במקום שיעבור מצד הגאווה. על פי חוק אפשרי. מה יקרה? 99% מהארץ לא יעבור מצד הגאווה. 1% יעבור. לאט לאט, קודם כל, מפלס הרעש ירד באלפים. לאט לאט הם יגמרו כי הם לא מביאים ילדים. גם הרעש שהם יעשו יהיה פחות, כי הם לא יעברו באף מקום כמעט. וזהו, זה יגמר. ואתה תראה, ועם ישראל גם יראה שזה לא, שהוא לא רוצה. שזה לא הטבע שלו. ואז הוא ידחק את זה. פתרון טוב, לא? מה אתה אומר?
אז מה הגישה שלנו לגבי מדינת הלכה אמורה להיות?
חס ושלום. מדינת הלכה זה אומר חוקים דתיים. זוכר, שאלתי פעם את הרב כאן, אמרתי לו, כתוב שהמשיח כופה את לב ישראל לאבים שבשמיים. אמרתי, מה זה הרב? מה זה כופה? כופה זה נגד המוסר ישם. זה אומר לי ככה. בהתחלה זה יהיה מתוך רצון. אז שרוב ככל האומה תרצה בדבר הזה, כבר זה יעוגן כחוק. אז מדינת הלכה, לפי זה מה אתה מבין? זה אני אומר כרגע מה שאני מבין, אני אומר, מה אני מבין מתוך הדברים האלה? שמדינת הלכה זה אומר שזה נעשה כבר אחרי שהמשרד מבין את הדבר הזה. אתה רוצה לקפות? מה יצא לך פה עם כפייה הזאת? אני יצא לך פה רק חילונים. כל מגלות הייתה כדי שתגיע לזה מתוך חיבור. מה, אתה חוזר אותם חזרה לימי בית ראשון? זה גם לא יצליח וגם לא יקרה. מי רוצה? אני לא רוצה מדינת הלכה. אני לא רוצה שיקפו עליי. ואני קוראים לזה דתי היום. אני דתי, אני לא רוצה שיקפו, אתה רוצה שיקפו עליך לשמור שבת? אז מי רוצה? מי? זה כמה כאלה ש... לא יודע מה. איך זה לא יקרה? מה יקרה? שהטבע של עם ישראל יגיד שהוא עושה את התורה, זה מה שיקרה. וככל שתסביר את זה יותר, הטבע זה רק יופיע יותר ויותר. אבל כשאין את זה, אז אין חיבור לארץ, ולא רוצים להיכנס לארץ. כשהתורה היא כפויה עלינו, אז אין חיבור לארץ, לא רוצים להיכנס. מה הקשר בין התורה לבין הארץ? מה הקשר בין התורה לבין המציאות? תורת משה לא קשורה למציאות, לכן למה אני אכנס לארץ? אני רוצה להישאר בממד הנס, הכל ניסי. תראו, אתם קולדים כאילו שזאת המציאות של ימינו, אחרי אתם מרגלים. זאת המציאות של ימינו. וגם הכפייה, ידעים בימינו. תבינו את המגמות שמתרחשות כאן. זה הסתכלות הנבואית. מי שלא מבין את זה, חושב, החרדים לא מבינים כלום. לא הבנת, זאת מגמה שהיא חלק מבריאת העולם. היא תהליך. אין פה טעויות. זה חלק מהתהליך. היה את זה, אז יש את זה היום. טוב, עכשיו צריך להסתכל במשך סיפור התורה כדי להבין איך פותרים את זה. אבל אם אתה מסתכל על הדברים בצורה חיצונית, אתה אומר, החרדים האלה גלותים. אתה לא מבין, זה נשמות. זה סוג נשמה. נשמות המדבר. לכן זה היה המשך שרציתי להגיד. למה העונש היה גם עד תום כל הדור? כי אנחנו יודעים שהנשמות עוברות זיכוך בעולם הנשמות. נכון? אז אם הנשמות יעברו זיכוך בעולם הנשמות, המנת שיחברו גוף ונשמה, כשיעבור דור, הנשמות יתחברו יותר והפכו יותר מאינסטינקט להכרה. הגוף והנשמה יתחברו יותר, והאינסטינקטיביות תהפוך יותר להכרתיות, ויהיה מוכנות יותר לחבר את התורה למציאות. למדתי מה שנחזור שוב. כאשר הנשמות עולות לעולם הנשמות, כשיש, כאשר הדור עובר, בוא תסתכל. תסתכל על הדור של החרדים היום, לפני 30 שנה, והדור של החרדים היום. למה פתאום נהיה חרדי מודרני? תשובה, הנשמות עברו זיכוך בעולם הנשמות. בעולם הנשמות, הנשמות מתחברות גוף ונשמה. ויש יותר רצון לחבר גוף ונשמה. בינים אחרות, לשאול למה. להתחבר לעולם הזה. ולא להישאר בגדר נשמה בלי גוף. הנשמה, כי היא מורכבת על הגוף. זה מה שעושה הזיכוך בעולם הנשמה.
אז נגיד, אם נשכן את זה עכשיו בתקופה שלנו, אסור לגייס חרדי, אסור...
לא, אז לכן יוצאים על מעמד ברתי. אני ממש צריך ממש לקרוא את הקדמה הסקרית בת הרב קנר, אני מזכיר אותו שוב פעם. אם דיברנו כבר על גדול דור באמונה, בעומק של הראייה. אבל הרב קנר כותב בהקדמה על הספר שלו חסד המשיכו, על התנך, על ספר שמואל, משתה. כותב שמה ש... אנחנו לא מדברים בריאה הנבואית על החם והברואל, על החדשות שיתנו בבוקר. אנחנו מדברים על מגמות. עכשיו, איך מסדרים אותם, צריך להיות פיקח הרבה יותר. אבל עכשיו מדבר איתך על מגמות. מה אתה עושה עם גיוס חרדי? שאלה, זה לא עושה שאלה שלו. זה שאול ונעזור. איך אתה עושה את זה בצורה נכונה, שבסוף תתאים לתכלית הבריאה? שאלה טובה, אפשר גם פתרונות טכניים שבסוף יביאו את זה בצורה הרבה יותר מהירה, אבל זה כבר טכני. ברגע שאתה יודע מה התכלית, הרבה יותר צריך גם להגיע, אפשר גם להתווכח על השכל בצורה הרבה יותר פשוטה, כי אתה יודע מה האידיאל, אתה יודע מאיפה הוא מתחיל, מה הסוף, מה ההתחלה. אבל קודם כל אתה צריך לדעת מה האידיאל, מאיפה הוא מתחיל. אז זה הכיוון של חטא המרגל. עכשיו, כאשר התורה כפויה עלינו, כאשר אין חיבור לארציות, למציאות הארצית, וכל התפיסה היא תפיסה של גלות, ואין חיבור בין התורה לארץ, והרבנים פוחדים להוריד את התורה לעם. נו, מה קורה? לא יש חילונים. מרגישי כזאת כפייה. עזוב אותי, כל אחד והאמת שלו. או בשפה של קורח, כל העדה כולם קדושים. כולם קדושים. מה אתה בא להגיד לי?
הכל פה זה עיגול. אין כך.
עיגול, כל הנקודות נמצאות במרחק שווה מהמרכז. רואים את זה בעז? כל הנקודות נמצאות במרחק שווה מהמרכז. ברכוח, כולם עיגול, כולם קדושים. נכון, יש גמרה בסוף תענית. מה הגמרה שאומרת? שלעתיד לבוא יושב הקדוש ברוך הוא את הצדיקים באיזה צורה? במעגל. לעתיד לבוא, באמת, כולם קדושים. כלומר, מה קורה חומר? קורה חומר, תקשיב, פוטנציאלית, סליחה, הוא אומר, עכשיו כולם אותו דבר. אם כולם עכשיו אותו דבר, זה אומר שהתורה לא עושה כלום. היית אומר, כולם קדושים, זה לא משנה מה עושה התורה. התורה לא גורמת להיות יותר קדוש. זה אומר שהתורה יכולה להתאים לכל העולם. כי מה התורה כן אומרת? זה אומרת, תקשיב, זה נכון מה שאתה אומר קורח, אבל זה נכון בפנימיות החיים, בפוטנציאל. בפוטנציאל הפנימי כולם שווים. זה נקרא סגולת ישראל. מבחינת הסגולה, הפוטנציאל, המסוגלות, זה הסגולה, כולם שווים. אתה צודק, קורח. אבל בחיצוניות, לא פתאום. בחיצוניות יש קו. יש הבדלים. התורה היא הקו. ועכשיו, יש הבדל בין אחד, זה יותר גבוה, זה יותר נמוך. כי כל אחד מוציא אל הפועל בצורה שונה את הפוטנציאל שלו. אז כל העדה כולם קדושים. למה קורח רוצה להיות כהן, אתם יודעים? למה קורח רוצה להיות כהן? מה מותר בבגדי כהונה שאסור בשום בגיל אחד? שעטנז, מה זה שעטנז? בלבול בין מדרגות, יפה. כולם שווים. מאיפה מתחיל השעטנז? מאיזה חטא? קין ועבר. קין גדל פשטן, עבר רואה צון. מה יחד של קין? אומר רבי יוסף אלבו, הוא לא הבדיל ממדרגת האדם למדרגת האחיה. אם אנחנו מעמיקים, רמח"ל אומר בספר שלו אדיר ומרום, שלפני המבול, אדם ובהמה אדם ובהמה שלפני המבול זה ישראל והעמים של היום. אפשר להסביר את זה, זה המסקנה מדבריו, אבל לא יכנס עכשיו לכל ההסבר. שראו את זה גם בכוזרי, תסתכלו שהפער בין הנביא, שזה ישראל, זה הפוטנציאל הנבואי של ישראל, לבין הבן אנוש, הוא אותו פער בין הבן אנוש לבין החיה. כלומר, הפער בין ישראל היום כפער האדם מהבהמה. אז מה קין לא מבדיל בעצם? בין אדם לחיה שזה בין ישראל היום, מה קורח לא מבדיל? בין ישראל העמים. כי הוא אומר, התורה בעצם לא מוציאה את הפוטנציאל שלי החוצה, אלא היא סתם, היא חסרת משמעות. כולם אותו דבר. אז היא יכולה להתאים לכולם. מי אמר שתורה מתאימה לכולם? הנצרות. התורה מתאימה לכולם, זה מה שהיא אמרה. שמעת שמה זה הפוסט-מודרנה? זה גלגול של הנצרות. זה הנצרות בכפירה. עכשיו, לכן אומר הרב קוק באורות ישראל, שיש שלושה רבדים לכפירה. הקורחיות, הקייניות והנוצריות. זה ההסבר של זה, כן.
הכוח לא בלבל רק במדרגות בעם?
נכון, בלבל במדרגות בעם, אבל הפועל יוצא של זה שזה בלבול המדרגות בין ישראל לעמים. אני יכול לראות את הפך הטענה של הכוח דרך פנחס. אתה רואה שפנחס, פנחס, הוא כן מבדיל בין ישראל לעמים. ופנחס הופך מי? לוי לכהן. וכורח לא מצליח. כלומר, זה לא הדרך לעשות את זה. ובניסה להפלסל בין ישראל העמים, הדרך התבוללות. בעומק. ולכן לא מצליח. כי הוא עשה זאת דרך בלבול מדרגות. עכשיו, למה כהן זה בלבולי מדרגות בין ישראל העמים? כי המטרה של הכהן זה שם ישראל, זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהביא את כל העמים לדרגת ישראל. זה מה שכורח רוצה, לכן הוא רוצה להיות כהן. הבנתם? עכשיו, בגלל שקורח מאוד אוהב את בגדי הכהונה, איזה עוד בגד הוא מאוד אוהב?
ציצית.
ציצית הוא מאוד אוהב, אבל רק חלק אחד בציצית. את הבגד. לא את הפתילים. לכן אומר למשה, בגד שכולו תחילה תחילה בציצית? מה זה הציצית? זה נכון, הטלית. הוא אומר, טלית הוא בצלית. הטלית מקיפה אותנו מכל חלקי הגוף, מסביב. זה הסגולה. כולם שווים. הפוטנציאל כולם שווים בעם ישראל. יש אחדות. עכשיו, יש עתידית תילים. זה כורח לא אוהב. זה כולו תחלת. כולו תחלת, שזה בעצם תחליט. הכל מכוון לתחליט. ובפנים הכל תחליט, הכל, כולם שווים, הכל שלם. אבל צריך גם זה שזה יהיה תחליט. צריך שיהיה גם יושר. צריך שגם יהיה התקדמות. לא, העיקר זה הפוטנציאל. והפוטנציאל הוא גם בחיצונים. חזל אומרים קורח, משונה זה מנה זה קורח קרח, אומרים חזל קורח קרח היה, באמת פרט מאוד חשוב. אתם מבינים כאילו כמה זה רדוי לסגל זה, אה קרח קורח יש פה משהו עמוק, מה זה קרח? קרח מה ההפך מקרח? אישה גבר, מן למן אבל האישה היא ההפך מקרח. שתשימו לב מה ההבדל. אצל האישה, השכל והרגש מחוברים. השיער מגיע גם עד הלב. השכל והרגש מחוברים. כלומר, אני מדבר על האישה המתוקנת, לא כזאת שראה את הסדרות. אישה מתוקנת, הטבע שלה הוא טהור בלי להתאמץ. כלומר, אתה עכשיו צריך לעבוד קשה וזה, עם הטבע שלה. לכן, בגלל שהיא נבראה בטבע שלה מחוברת שכל ורגש, היא כעזר לאיש, שזה כל תפקידו. כלומר, היא צריכה לאמן אותו, איך עושים את זה. לכן, הטבע שלה זה נתינה. לכן זה שטוף כלים, פסק ביסה. כי בטבע היא רוצה למנות לך נתינה. טוב, יש כאלה שימצאו את הדבר הזה. אבל אני מדבר על המהות האמיתית של הזוגית. עכשיו, אם ההפך מקורח זה האישה, אז קורח הוא בעצם אין צערו. זה אומר, כולם שווים, אבל זה לא מחובר בין שכל לרגש. כולם שווים פשוט. אין אמת. זה לא שכל אחד מוציא לפועל את האמת האמיתית בצורה שונה. יש מלא שערות שנובעים מקור אחד. אין שום שערה, כלומר, אין משמעות לשום שערה, אין משמעות לשום אמת, כי כל האמיתות שוות, אז אם כל האמיתות שוות, אין משמעות לשום אמת. כי אם כולם שווים, אז אין משמעות לשום דבר שאתה עושה, אין משמעות לתורה, אין משמעות לכלום. מה הדרך להינצל מהתפיסה של קורח? עכשיו תבינו, זה לא סתם להינצל. היום אנחנו רואים כמויות של אנשים שאומרים כל אחד זה האמת שלו. למה הם אומרים את זה? אולי גם אנחנו אומרים את זה, שאנחנו לא רוצים כזה להיכנס לאיזה דיון כזה או משהו כזה, אז כל אחד זה למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו לא רוצים לפעות. אנחנו מרגישים שזה כפוי, שזה לא נוח, שזה לא נעים. ואנחנו רוצים לעשות פה שלום. אבל זה כאילו השלום הזה. זה לא אמיתי. זה שלום חיצוני. זה שאתה לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון ולהסביר את האמת, להגיד כל אחד באמת שלא, לא, אני לא בשביל כל הסברים על אלוהים שאתה מביא. כשאני שומע את האמת הדבר הזה, אני לא רוצה את הסברים האלה, אני רוצה שלום. אתה רוצה להרים. אתה רוצה להרים, אני רוצה שלום. האמת צומחת בצורה איטית. בסוף היא תגיע לשלום. השלום שלך הוא רגעי, זה עכשיו שלום, אבל פתח איזה מלחמה חדולה. אתה כאילו ראית חרדי שהולך ליד הדתי-לאומי, שהולך ליד חילוני, צילמת את התמונה ועצרת אותה. כאילו אין תורם ביחד, זה לא עובד ככה. אחרי שנייה נפרדים. זה לא שלום אמיתי מה שאתה עושה כוח. זה שקר. הדרך להינצל מזה, זה להבין שבסוף, בעתיד, יהיה שלום אמיתי. אבל עכשיו צריך להופיע אותו דרך ריב. זה מה שעשה פנחס. השלום מסוף מופיע. לכן הוא נקרא ברית שלום שפנחס עשה. אבל עכשיו זה מופיע מתוך ויכוח על האמת. הדין בסוף יופיע חסד. וכוח לא קלט את זה. אבל האישה כן קולטת את זה. בשערות שלה. למה? כי האישה שייכת לגן עדן. נכון? האישה לעולם לא גרושה מגן עדן. האישה היא שייכת אל העתיד. עדן משון עדיין. גן זה עצמך. כמו שזומכים בדברים. עצמך. היא שייכת אל העתיד. כלומר, מצליחה לראות את העתיד. מאיפה היא מצליחה לראות את זה? דרך העולם הפנימי שהדרך מתבטא בשיער שלה. שזה הבינה היתרה. הבינה זה היכולת לשמוע את האחר. לתת מקום לאחר. זה הבינה. אני מבין. אני אומר, אני שומע אותך. אני מקשיב לך. אני לא חכם מה שאני חושב, הכל אני באמת מקשיב. אבל קורח לא היה חכם. חוכמת נשים מנתה ביתה, אבל קורח לא היה חכם, הוא היה פיקח. קורח פיקח, מה זה פיקח? פיקח, אחד שחושב שהוא יודע הכל. ואז הוא מתנסה בתוך המציאות. נכון? ותפקח לעיני שניהם. אחרי המעשו, הבין שהוא טעה. אם תבין מראש, תקשיב מראש לרחשי ההוויה, תהיה נביא, תבין איך לפעול ולטעות. אז מה הטעם שעכשיו מצוות כיסוי ראש, כאשר קורח רואה את אשת און מנפלת יושבת שם? מצוות כיסוי ראש היא הדרך של האישה להינצל מהטענה הזאת. כי היא בעצם אומרת, היא בעצם הביאה לו את העתיד להווה. קורח לא יכול לעמוד מול הדבר הזה. היא אומרת, תקשיב, בעתיד זה נכון מה שאתה אומר. ומי שחי בצורה כזאת שבעתיד זה נכון מה שקורח אומר, אז הוא רגוע. הוא יודע שבסוף יהיה שלום. רק זה לוקח זמן, צריך להבין ולהסביר את זה. לכן הוא רגוע. שימו לב, לכן גם כוח נבלע במעמקי האדמה. כלומר, זה שייך לפנימיות החיים, לשורש החיים. ומה דרך של האיש שינצל מהתפיסה הזאת שכל אחד זה אמת שלו? זה הציצית. מה זה הציצית? זה להגיד לך, תקשיב, כולם קדושים, נכון. כולם, זה העיגול, אבל מה? זה קורה דרך המצוות. כלומר, בסוף כולם יהיו קדושים. בסוף קורח צודק. סופי תיבות קורח, צדיק התמר יפרח. צדיק התמר יפרח. בסוף קורח הוא צדיק. בסוף קורח צודק. עכשיו לא. עכשיו זה טעות, שכולם שווים. והדרך להגיע לזה שכולם שווים זה דרך המצוות. דרך הדיון עכשיו של מה נכון ומה לא נכון. לא כל אחד האמת שלו. זה הדרך להינצל מזה. באופן עמוק. זה אומר שצריך להתחיל לחקור. באמת צריך להתחיל לחקור. להתחיל לשמוע את המציאות ולא מבחוץ. תתחיל לשמוע באמת מה המציאות אומרת, להקשיב לתפירה, להקשיב לחרדים, מה הם טוענים, מה, להבין מה נכון. לכן, שימו לב, בני קורח לא מתו, נכון? זה עוד דרך של מצווה להינצל מזה. איפה אנחנו מזכירים לבני קורח? בדרך איזה מצווה? למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקוחף, היו לנועים וכל חינם. שופר. זה המזמור שגורים לפני קטיקת קטיקת שופר. מה זה שופר? תתחיל לשמוע. תתחיל לשמוע. אתה לא שומע את רחשי הוויה, אתה לא מבין שלמציאות יש סדר פנימי. יש קול אחיד שהכל שלם, יש שברים, זה היציאה של הבורא מהמציאות וניתן את בחירה לאדם, ואז הכל שב. אז חלק מזה זה גם השברים, זה הכפירה, זה תפיסה חרדית, זה חלק, זה, זה, זה חלק מזה, זה הדתלה שהיא מציאות הדתית, זה חלק מזה. ואז אני מבין לאיפה הוויה הולכת, לאיפה המציאות הולכת. היא הולכת בסוף אל התכלית, אבל זה דרך השברים, אז אני מבין איך הכל מתאחר. כלומר, הכפירה של קור הכי לא שגורמת להתחיל לשמוע. עכשיו נגיע לתיקון. איך, מה יצא טוב מקורח? שמואל, מה זה שמואל? שמואל זה אומר שכולם מחוברים לאמת מבפנים. שמואל, בניגוד למשה ואהרון, משה, צריך, גם משה היה אידיאל, ואהרון היה מנגיש את זה לעם. שמואל, הוא כולל שניהם ביחד. משה ואהרון מכונה, והוא שמואל בקורא שלה. שמואל היה צריך להנגיש את התורה לכל העם. כלומר, בעקבות כל אחד והאמת שלו, זה מה אנחנו נראה שיקרה בעתיד? מה יקרה בעתיד? כולם התחברו לאמת מבפנים. כי עכשיו, שאני עכשיו שואל שאלות של כפירה, וכל אחד והאמת שלו, ואתה כופר בהכל, אז בסוף, כשאני אתן לך את התשובות, אתה תחבר מבפנים באמת. זה שמואל. איך יוצרים את זה? פרה אדומה. לקחת את עם ישראל, שזה פר ורווה, משהו שהוא נצחי, פרה, פר ורווה, עוד ועוד, שפנימיות חייו, כלומר נשמתו הפנימית, שהיא נצחית, מופיעה בחיצוניותו, שזה הדם, שמופיע גם בחוץ. כלומר, הנצח הוא גם בחיצוניות, לא רק בפנימיות. הנצח ישראל הוא לא רק בנשמה, הוא גם בגוף. הגוף של עם ישראל הוא נצחי, עם ישראל הוא נצחי. לוקח את נצח ישראל, את המהות של עם ישראל, מחבר אותה למים, זה התורה. בתוך כלי, שזה ארץ ישראל. ואז, התורה הופכת מתורה פרטית ואגואיסטית, שזה העץ ארץ, לאזוב,